גבירותיי ורבותיי, שלום לכם, הרב והפרופסור. ואנחנו, כדרכנו, בשעות מדודות, התבקשתי להגיד לכם, כי כמה וכמה שאלו, כל אחד מבין הדנים כאן, דנים בפרק זמן מאוד מאוד מדוד, ומכאן שאני גם משתמש בשעון לדעת, מתי תם הזמן, זהו. היא השאלה, האם ההתנגשות בינינו לבין מדינת החמאס היא עוד שלב, נסתר קצת מעין, של ההתנגשות הגדולה, מלחמת דת, התנגשות שאנחנו היהודים מתנגשים במוסלמים, ויש לזה השלכות על כל העולם כולו. שלום לך הרב אורי שרקי, שלום לך פרופסור קרלו שטרגר. עם מי נתחיל?
איתו.
איתו. תשמעו, אני מתקשה קצת בטוב הלב הזה שלכם. אז הנה, התחלנו. הרב אורי שרקי.
תראה, אני לא חושב שפה מדובר בעמדה שהיא קשורה אפילו לחשיבה אידיאולוגית, אלא חשיבה מציאותית. אכן, אני חושב שצריך להיות עיוור כדי לא לראות שמדובר במלחמת דת. המניע הפנימי של החמאס, הייתי אומר אפילו הגלוי מבחינתם, כלומר לא צריך בשביל זה להיות סוציולוג גדול, הוא מניע דתי. הטענה שכאן מדובר באומה מדוקת תחת שלטון של כיבוש, שוודאי שלא מחזיקה מעמד, לא מחזיקה מים בהקשר הזה.
אוקיי, אתה רואה בזה התנגשות דתית, ואני...
מניע דתי, זה לא שום ספק.
לא, מניע דתי, אז במילה התנגשות גם כן הופכת להיות התנגשות בין דתית. ואם כך, אני רוצה ללכת אחורה. 30 שנים לאחור, 40, 50, 60 שנים לאחור. קום המדינה. כבר אז הייתה זו התנגשות דתית, או אז זו הייתה התנגשות לאומית שעדיין הרכיב הדתי לא היה בה?
אין לי שום ספק שמזה כבר 1,350 שנה מדובר.
מתחילת האסלאם?
בוודאי, האסלאם מלכתחילה קם בתור מי שבא להחליף את דתות ההתגלות, ולכן איננו סובלני כלפי כל מי שמערער על החדשנות והייחודיות שלו. ולכן זה לא חדש, זה היה צפוי.
כלומר, מדבריך יוצא שהאסלאם נמצא גם כן בהתנגחות ובהתנגשות, לא רק עם היהדות, היא קטנה במספר, ביחס, לא באיכות חלילה וחס.
זה
ברור. שיפוט, אני מניח שאתה מסכים עם השיפוט הזה.
תשאר לי כמה
שרגע. אחר כך, בסדר, אוקיי.
קטן אתה התכוון את המספרית פשוט, לא?
כן, ברור.
זה לא השיפוט ערכי. לכן הוא לא צריך לשאול אותי.
האם... האם אתה חושב שההתנגשות הזו היא גם התנגשות מול האסלאם?
כיוונת מול
הנצרות. מול הנצרות, סליחה.
כן, אין שום ספק. כלומר, עבור האסלאם הקלאסי, והדברים הם מאוד מאוד ברורים, העולם מתחלק לשני חלקים, איפה שהאסלאם כבר שולט, איפה שהוא עדיין לא שולט, דרך ורב אסלאם. והמטרה היא להפוך בעצם את כל העולם כולו לנתון לשלטון האסלאם.
מה שקורה היום באירופה, שיותר ויותר מוסלמים נמצאים באירופה, ולא כל כך משתווים, חלקם תלוי באילו ארצות, זה חלק מאותו מהלך.
עבור המוסלמי, ברגע שהוא נמצא במקום שאיננו מוסלמי, זאת היא זירת כיבוש פוטנציאלית. לפעמים היא ניתנת באופן מיידי למימוש, לפעמים צריך להמתין, צריך להשלים וכו'.
עכשיו תגיד לי, האם...
כלומר, האסלאם הוא דת כובשת במהותה, זה צריך להכיר בזה.
האם יש לך, כשאתה מתבונן כרב, כמובן כיהודי, אתה מתבונן מול שתי הדתות האחרות, הנצרות, האסלאם. האם יש לך עמדה סימפתטית יותר כלפי האסלאם, ולו משום הנושא שכל כך חשוב וקרוב ללבך, שלא גם עשית כנס ענק, בני נוח, האם אין לך איזושהי סימפתיות לאסלאם בגלל הקרבה שלו לנושא של שבע מצוות בני נוח?
ממש לא.
כי?
כי אין דיאלוג.
לא תרצח, לא תנאף, לא תנאף. הם מקבלים את שבע.
בוודאי, בוודאי.
נו, אז זה לא... והנצרות לא?
אבל הנצרות ניגע אחר כך, זה אני מדבר איתך. אבל בני נוח, ממתי זה מעניין אותך?
תראה, הייתי אומר כך, זה שהרמב״ם נשאל, הרמב״ם שפסק שהנצרות היא עבודה זרה והאסלאם לא.
שזה בין היתר למה אני שואל את הרב שרקי על האסלאם.
שאלו הוא, האם יש לקיים דיאלוג בין דתי עם הנצרות ועם האסלאם? והוא אמר שעם הנצרות כן ועם האסלאם לא. משום שהנצרות יש לה בסיס משותף ליהדות. התנ״ך. התנ״ך מקובל בתור ספר ההתגלות, המקובל על שניהם. מה שאין כן האסלאם, שהבסיס התיאולוגי התיאורטי שלו זה שלילת האמינות של התנ״ך.
הפרופסור קרלו שטרנגר, כשאנחנו נכנסים לזירה הזו, הכל כך מסובכת, הזירה של ההתנגשויות הדתיות, את המלחמה הזו, אתה רואה בפרספקטיבה הזו של מלחמת דת?
תראה, זה איזשהו מיקס מאוד מסובך. בגדול, אם אנחנו מסתכלים, אם הרג'עת את הרב שרקי, בוא נסתכל על, על תקופות שונות. בשנות ה-50 יש לך עלייה של הפן-ערביזם, ויש איזשהו ניסיון דווקא
לאחד את,
בדיוק, לאחד את, את, את אומות הרב סביב, סביב איזושהי מטריה חילונית. זה לא כל כך הצליח. הצליח ברובו, לא הצליח ברובו, דרך אגב, מאותן סיבות שהיום בסו-קולד אביב הערבי, זה הולך לקראת אסלאמיזציה הולכת וגוברת. המבנה החברתי של רוב מדינות ערב הוא כזה שהוא עדיין מאוד מתקשה להתמודד עם המודרנה, ולכן בינתיים ככל הנראה הדרך היחידה ליצור סולידריות חברתית, איזשהו מחנה משותף, זה כנראה במעבר דרך, דרך האסלאם. עכשיו,
כלומר, מה שאתה אומר, אתה אומר שהאסלאם, הפקטור של האסלאם הוא כזה שבסופו של דבר הוא הדבר הכולי הערבי.
לא, 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 לא. זה, אני, כל הכללה מהסוג הזה לא מקובלת עליי. כל מה שאמר הרב שרקי לפני כן פשוט עובדתית לא נכון.
תתווכחו אחר כך, הוויכוח יעשה בחלק של הוויכוח.
יש, אני כרגע מדבר על שני דברים. אני מדבר על השאלה באיזה מידה, ברור שחלק מהמאבק בין חמאס לבין פתח היום זה האם החברה הפלסטינאית צריכה להיות חברה אסלאמיסטית או לא. וברור שמבחינה זאת יש מאבק מאוד חזק. בנוסף, מה שאמרתי זה שמה שכרגע קורה בעולם הערבי, מסיבות חברתיות פרופר, הוא הולך יותר לאסלאמיזציה מכיוון ליברל.
אוקיי. אם כך... עכשיו
אני רק רוצה
קצר,
להשלים...
קצר, בבקשה.
כן, רק רוצה להשלים מילה אחת. מה שרב שרקי לפני כן תיאר, האידיאולוגיה של, של האסלאם וכך הלאה, זה נכון בערך כמו כל הכללה על מה כל היהודים חושבים. הרי אין כמעט שום דבר...
פרופסור שטרינגר, תרשה לי לעצור אותך. אחר כך תתווכחו ביניכם. אני רוצה ללכת על הבדיון ולשאול אותך. אם אנחנו בוחנים עכשיו את נקודת המבט הזו שלך, בעצם, גם כשאני צועד אחורה בזמן, ואני נמנה על אלה שסבורים שלפני 50-60 שנים, הרכיב הדתי לא היה חלק מהקונפליקט, לא שמעת אותו, זה לא היה מקור ההתנגחות בינינו לבין הערבים, פלסטינים ומה שלא יהיה. אבל אם כך, כאילו גזרת הגורל היא שאנחנו עתידים להיקלע לתוך מלחמה דתית, זה לא כך משנה מה שהיה לפני 60 שנים. כלומר, אנחנו בדרך לקונפליקט דתי. וזה היום ונורא מבחינתנו, הלוכה.
אנחנו מזמן בתוך קונפליקט דתי, כן. שגם אותו דרך
אגב... שכרגע אנחנו לא מדברים את השפה הזאת, אנחנו נזרים מזה.
אני, עכשיו אני רוצה להזכיר לך שיש את יוזמת השלום של הליגה הערבית, שמציעה דרך מאוד ברורה ועם פרמטרים מאוד ברורים, שמוכנה להכיר במדינת ישראל עם נורמליזציה מלאה, קשרים דיפלומטיים, מסחר וכך הלאה. זאת אומרת, להתחיל לקרוא לזה מלחמת דת, זה סוג של שפה אנכרוניסטית. זה שיש גורם דתי מאוד חזק, בוודאי. זה שבתוך העולם הערבי יש טרנדים באזורים מסוימים לכיוונים מסוימים, שאותם אני חוקר דרך אגב כל הזמן בגלל שאני כל כך עוסק ברשתות טרור, ואני לא מתכחש לרגע שזה ישנו, זה יהיה עיוור, אבל זה טרנדים מאוד ספציפיים, ואני חושב שהרזולוציה של לאחד 350 מיליון ערבים, כאילו זה איזשהו פלח אחד, זה חכם בערך באותה מידה, כמו לקחת את כל היהודים. תחשוב על כמה דברים, חוץ משתיים עוד שתיים שווה ארבע, הרב שרקי ואני מסכימים עליו. כמעט כלום.
אני אשאל אותך עוד שאלה בסבב זה. אנחנו בעידן שאני זוכר היטב איך זה צומח, הדיבור החיובי, האוהד, את הרב תרבותיות, את המולטי-קלצ'ריזם. נדמה לי שבהרבה מאוד מדינות באירופה, כמו גם בישראל, בישראל חלקית, כי תלוי, אנחנו וערבים, כשל, אנחנו ויהודים, אני חושב שזה די מוצלח, אבל אפשר לומר שהרב תרבותיות נכשלה, ובמילה דרך זה לשקיף עכשיו על מה שקורה באירופה בנושא של ההתנגשות הדתית, משמע בין אסלאם לבין עצמות. נושא קטן, נכון?
כן, אז בשתי מילים, יש אקספרימנט רב תרבותי אחד שהוא בינתיים הצלחה מסחררת, שזה ארצות הברית.
ואוסטרליה.
ואוסטרליה היא לא כל כך רב תרבותית. עכשיו, יש דרך אגב ויכוח די גדול באיזה מידה ארצות הברית היא באמת רב תרבותית, ובאיזה מידה היא מדינה פרוטסטנטית עם גמישות מאוד גדולה להכנה של אפשרויות אחרות. אני חושב שמה שהמודל הרב תרבותי לא לקח בחשבון זה שרב תרבותיות צריכה להיות מוכלת באיזשהו קונסנסוס מינימלי על אודות מה עקרונות היסוד של חברה.
כשל או לא כשל?
זה מסוג השאלות של, אתה יודע...
לא, מה אתה חושב לגבי אירופה? הפרופסור שטרינגר, מה אתה חושב לגבי אירופה? קצר, כי באמת זמננו כבר תם.
אני לא יכול להגיד לך נכשל או לא נכשל. אני חושב שיש מורכבויות, אני יכול לעבור על מדינה-מדינה, ולהגיד לך איפה כן או לא. אני במקרה בא ממקום שקוראים לו שוויץ, ששם זה הצליח.
גבירותיי ורבותיי ורבניי ופרופסוריי, אתם מוזמנים להתייחס. אתה כל כך רצית להתייחס לדברים של הרב שרקי, קרלו בבקשה.
כבוד הרב שרקי, בואו נתחיל תחילה עם אמפיריקה. יש דבר שנקרא, ספר מאוד נחמד שיצא בשנת 2009 כמדומני, שנקרא Who Speaks for Islam. שבמקום, אתה יודע, לקבוע דעות באספמיה, עשה, נכון להיום המחקר הכי מקיף שנעשה, מבוסס על משהו כמו 150 אלף מרואיינים, על איך, לא באמת משהו מאוד רציני. עכשיו, מה שקורה זה שהאחידות שם היא בערך גדולה כמו שהאחידות אצלנו. ולי, אתה יודע, יש כל הדרכים, זה לא מטעמי פוליטיקלי קורקטנס שאני לא אוהב את ההכללות האלה, אבל אני חושב שהם מפשטים את המחשבה, הם הופכים את המחשבה לעבד של רגשות של מה שאנחנו רוצים לעשות, והם בעיקר גורמים לכך שאנחנו חיים בתוך עולם שבו אנחנו אומרים Don't confuse me with the facts I've made up my mind.
ובאופן קונקרטי.
ובאופן קונקרטי.
כי אני עוד לא הבנתי לאן אתה חותר.
לפני כן, הרב שרקי...
הוא שונא הכללות.
את זה שמענו לא פעם בתוכנית, אבל...
תראה, אני...
מה עשית לומר?
הרב שרקי לפני כן אמר, למשל, האסלאם הוא דת כובשת ולכן הוא עושה כך וכך. תראה, אחוז מסוים של העם היהודי הוא עם כובש. אתה למשל, אוקיי? אז בגלל זה אני אגיד שהעם היהודי הוא עם כובש.
הרב שרקי.
תראה, כרגיל אני רואה שאני מדבר על מישור אחד ופרופסור שטרינגר מדבר על מישור אחר לגמרי. אני לא חולק עליו, הוא אפילו גם לא חולק עליי. ואני אסביר על מה מדובר. לא, באמת. הוא מדבר על התפלגות הדעות מבחינה...
אתה הולך להסביר לפרופסור שטרינגר
מה הוא אמר?
בוודאי.
זה יפה.
בוודאי.
זה מסורת יהודית עתיקת ימים.
זה אנחנו אוהבים.
הוא מדבר על התפלגות הדעות בציבור הערבי למיליונה וכדומה. ברור שהתפלגות של דעות יש בכל מקום. לא על זה מדובר. אנחנו מדברים מהו הגרעין, בסופו של דבר, שבאופן אינטואיטיבי אפשר לראות מהו הכוח שינצח, מהו האסלאם ביסודו. אני חושב שהדברים האלה אפשר לעמוד עליהם. אחר כך כל העניינים האלה הם עניינים של אסטרטגיה. באותה מידה הייתי אומר ככה, מה שאמרת על ההתפלגות של הדעות בעולם היהודי, הייתי אומר שאתה אולי באיזה קצת טועה. מדוע? גם אתה יהודי דתי. בוודאי. כלומר, אני אסביר באיזה מובן.
אני תכף אקבל חותמת
הכשר. אני מאוד מאוד סקרן. אני מכיר את הפרופסור שטרינגר די הרבה שנים. ואני מת לדעת
אני אסביר לך במה הוא יהודי. בגלל שהוא חילוני. כלומר, הוא יהודי חילוני. מהו היהודי החילוני? זה היהודי שלא הולך לבית הכנסת. מדוע אתה לא אומר שזה היהודי שלא הולך לכנסייה? כלומר, החילוניות שלו מוגדרת ביחס למקום שאליו הוא לא הולך. כלומר, הוא נמצא באיזשהו מעגל ביחס לאותה הנקודה. שאפשר להגיד קרוב, רחוק, לא משנה, אבל זה ביחס לזה שהוא מגדיר את חילוניותו. ולכן הייתי אומר שאם הייתי רוצה לראות את העם היהודי בגדול, אפשר כן בהחלט לראות כיוונים עולים, אפשר לטעון שהעם היהודי הוא עם כובש, אני לא חושב שזה נכון, אפשר להגיד שהוא עם שאוהב כסף, אני גם לא חושב שזה נכון, אבל אפשר
לא בהחלט... זה לא נכון.
אפשר לראות מגמות או לא. ולכן אני חושב שזה בהחלט מוצדק, לעשות מה שאתה מכנה הכללות, בטעות, כי אתה לא מבין על מה מדובר. בהחלט צודק לראות מהם כיוונים של תרבות גדולה כמו האסלאם, מה היא משדרת לאורך מאות שנותיה, ובזה להסיק מסקנות.
ובעת חוזרנו אל האסלאם, אני רוצה לחזק אותך, ואני תמה עליך למה לא אמרת דבר פשוט. העובדה היא שהשפה היום של כוחות וזרמים בתוך העולם המוסלמי, חלקים העולם המוסלמי, אני מסכים קרלו, זה לא כולו, אבל אותם החלקים שניצבים מולנו, השפה שלהם מולנו היום היא שפה שיונקת מתוך המציאות והדימויים של העולם הדתי.
כן, אגב, אני רוצה לציין
אתה מסכים עם המשפט הזה?
בוודאי, אני חושב שזה, אגב, קרלו מסכים. תראה, סך הכל, אנחנו יכולים לראות...
איזה צד, כשאבו מאזן מדבר... וכשסלאם פייאד מדבר, רק תסביר לי איפה פה הקטע הזאתי, רק, אני כנראה פספסתי, אני עוסק בזה המון, ואני כנראה פספסתי את הכל.
בוודאי,
בוודאי. זאת אומרת, תראה, אתם באמת, אבל אתה עוד מצטרף לזה, זה יופי, כי אני מעדיף להתעסק עם שניכם ביחד. כן, כן. כן, רמת הסלקטיביות היא פשוט לא תאומה. באמת לא דומה.
כלומר.
עכשיו, עוד הפעם, זה בערך כמו שאני אגיד, אידיאולוגיית גוש אימונים היא אידיאולוגיה של כיבוש ושל אפרטהייד, אוקיי? מזה מבחינתי לא נובע. אני קראתי את זה מלא פעמים ואני גם אמרתי את זה בתוכנית.
אני אחזור על זה. אתה כן חוטא
באחלנו. אם לכך עובד, לא, כי אתה למשל מתכחש לזה, שזה אתה, למרות שאני ממשיך לחשוב שכן. מזה לא נובע שאתה או אני דוגלים בכיבוש או באפרטהייד. שני שליש מהעם היהודי הם בדעותיהם ליברליות. אז לכן, אתה יודע, נורא קל לי לקחת כמה אמרות ביהדות, בוא נגיד שצריך להרוג את כל שבטי כנען וכך הלאה וכך הלאה, ונגיד שזאת הפרט
סטרנגר. הפרופסור סטרנגר, אני רוצה לשאול אותך, לא אתווכח איתך, אבל אני אשאל אותך בכל זאת, כשאתה מתבונן בכוחות העולים באסלאם. עכשיו, אם אני לוקח את הפרופסור שטרנגר ודעותיו, מהרגע של תחילת המהפכה בקהיר במצרים, ואז היית מאוד מאוד אופטימי, וראית איזה עולם חיובי וליברלי ודמוקרטי, ואני זוכר אותך היטב כך חושב אז, ואפילו תקפת אותי שאני רואה את הכל שחור, ובהתבוננות שלנו היום אנחנו רואים שהכוח שניצח, הכוחות הגדולים, התנועה, המובמנט הגדול שניצח, זה הכוח הדתי, שהוא מכתיב את מצרים היום. אתה רואה את זה בארצות אחרות, אתה רואה את זה מתחולל בירדן לנוכח עינינו, לנגד עינינו. 50% מהעם הפלסטיני כבר נמצא שם. אתה לא יכול להתעלם מזה שזה בסופו של דבר איזשהו דבר שעומד מולנו והוא די מאיים, די לא סימפטי.
אני לפני כן
הדגשתי... אתה חושב את זה לבד. לשם שינוי, נכון? לא בהשפעתך. זה בסדר.
אתם, אני עשיתי מצווה, השקלתי שלום וקואליציה ואהבה
ואחווה ורעות.
אחרי שעשיתי את זה, אתם, אם תועיל, לפחות לצטט אותי נכון, אני לפני כן אמרתי במפורש מה הסיבות הסוציולוגיה שבאתיין כרגע יש עלייה באסלאמיזם במהפכות הערביות. להתכחש לזה זה אומר שצריך להיות עיוור. אף פעם לא התכחשתי לזה. אני ממשיך לטעון נגד הרב שרקי שאין בזה שום דבר שהוא מהותי לאסלאם, כי באותה מידה הוא יכול אחרי כן להגיד שזה יכול לגבי 1,000 שנות היסטוריה נוצרית. ובינתיים, דרך אגב, אתם עושים כל מאמץ שזה יהיה נכון לגבי ההיסטוריה היהודית.
הרב שרקי, משפט אחרון. כן, אני לא חושב שאני ניסיתי אי פעם לכבוש את העולם כולו, ועד רבה, אני חושב ש... העם היהודי החליט בהחלט לצמצם את מסגרת הכיבושים שלו במסגרת ארצו בלבד, כך שמכאן ועד ליטון שאנחנו כובשים, אני חושב שזה להתכחש למציאות.
אני אמרתי שאתה רצית לכבוש את כל העולם. מה שאתה רוצה לכם עם כל העולם, נדבר פעם אחרת.
תודה לכם.
שכה.
ואנחנו נבוא עכשיו לחלק האחרון החדש ביותר בתוכניתנו, והוא הסימולציה. ועכשיו אתה מתבקש להיות הפרופסור שטרנגר, ואתה מתבקש להיות הרב אורי שרקי. הפרופסור שטרנגר, בבקשה. דעותיו, עמדותיו שאתה הולך לייצג.
תראה, לומר שבהתבסס על מקורות מוסלמים אלה או אחרים שהאסלאם הוא דת כובשת, זאת הכללה שהיא בערך דומה לאמירות על היהדות כאומה כובשת, והרי כל אחד יודע שהרוב היהודים הם ליברליים. כן, ולכן קשה מאוד...
רוב היהודים ליברליים?
תראה, אני חקרתי את הנושא הזה, מבחינה סוציולוגית אפשר לבדוק את זה, ותראה, רוב היהודים היום, גם בארצות הברית, גם עדיין בחלקים מסוימים של השמאל הישראלי, וגם אנשי בכל העולם כולו, אנחנו פוגשים בעצם העדפה האמיתית של העמדות הליברליות ולא של הפשיזם הכובש של גוש אמונים.
הפרופסור שטרנגר, לא עצוב לך... שבעולם הרחב מרבית היהודים שייכים לקוטב הליברלי, ובישראל פחות ופחות, הקבוצה הליברלית שאני גם נמנה עליה, הולכת ומצטמצמת.
תראה, אפשר לנתח את זה...
לא עצוב לך?
תראה, זה מאוד מורכב. אני מסרב לתת תשובות חד-גוניות. נראה לי שאפשר לנתח גם מהן הסיבות הסוציולוגיות.
ובכל זאת תשובה עצוב לך או לא?
תראה,
אתה לא חש שאתה הולך ומצטמצם פה כשאתה הולך ומתרחב שם?
תראה, אני חושב שמאחורי המסך של דתיות והקצנה ימנית, יש עדיין, אפשר לומר, בתוך הציבור הישראלי, בעצם נאמנות אמיתית לערכי הדמוקרטיה, כך שלא איבדתי כל תקווה.
תודה, הרב אורי שרקי, בבקשה.
כן. תראה, פרופסור שטרנגר, תמיד... יש לו משהו מאוד מתוק, שהוא תמיד תוקף את הצד האחר, שהוא דוגל במיתולוגיות. ומה ש... לאט לאט אני מנסה לקרב לליבו. מי שיראה, שנה, הוא עוד לא הגיע לשם, הוא לא יגיע בסוף. שהוא הרי שרוי במיתולוגיה משלו. הוא כל הזמן רוצה להגיד שהאינדיבידואל הוא סוג של יחידה מטאפיזית. והרי לא כן. אנחנו יודעים שהלא מודע הוא קולקטיבי, לא דווקא במובן הביולוגי, כי תכף הוא ישים אותי בסוג של גזענות. לא, אני מדבר על הלא מודע המיתי, התרבותי, שבן אדם סופג.
יש לך מחקרים שאתה יכול לבסס את זה עליהם?
וכמו שהוא פשוט לא מוכן להסתכל על אותם רבדים לא מודעים שמאחדים את האסלאם. לכן הוא מתנגד, הוא תמיד אומר שאני עושה הכללות. כמו שהוא לא רוצה לראות שאותו DNA של התרבות היהודית שנולדה להנהיג את העולם, הוא אחר. אבל אני אומר לך, אם התוכנית הזאת תמשיך עוד 3 שנים, אני רואה את הניצוק של נשמתו היהודית, הוא יגיע לשם.
כן, נרצה.
הוא ברוח אופטימית זאת, תוכנית לעוד 3 שנים. אני מודה לך, הרב אורי שרקי, אני מודה לך, פרופ' קרלו שטרנגר. שלום לכם.